אנחנו בעזרת השם יתברך לומדים היום בהמשך לסדרת השיעורים הנוכחית בהלכות מלאכת הבורר, ואנחנו מנסים להבהיר לעצמנו את כל הפרטים והתנאים של המלאכה המיוחדת הזאת. הקדמנו ואמרנו בשם גדולי הפוסקים הקדמונים שזאת המלאכה הכי שכיחה וקורית המון בשבת, אפשרויות של בורר, אם זה באוכל, אם זה בכלים, אם זה בספרים, אם זה בכל מיני דברים, בבגדים, וחייבים לדעת את פריטי הדינים. אז הכותרת של השיעור היום זה ברירת אוכל מתוך פסולת, כלומר אופן הברירה המותר והתנאים והאפשרויות בזה. מותר לברור בשלושה תנאים כידוע. תנאי ראשון זה שיהיה אוכל מפסולת ולא להפך, ולעשות את זה ביד ולא באמצעות כלי שמיועד לברירה. סכין, מזלג, כף לא נחשבים כלים שמיועדים לברירה, הם מיועדים לחיתוך או לאכילה, אפשר לעשות איתם ברירה, כמו שעם הידיים אפשר לעשות ברירה, אבל הם לא מיועדים לכך. אז מותר להשתמש כשאין בעיה של ברירה, מותר להשתמש בסכין, מזלג, יוצא בזה, אבל לא בכלי שמיועד לברירה, ולצורך האכילה לאלתר ולא משך זמן לפני כן. שלושת הגדרים הללו יתבררו בעזרת השם במהלך השיעור הזה והשיעור הבא. נברר את פרטי גדר האוכל מתוך פסולת, נברר בעזרת השם מה אסור בנוגע לכלי שמיועד, ונברר מה זה לאלתר ומה זה לא לאלתר, כדי שנדע איך לנהוג. וכבר דיברנו שבאופני היתר, כאשר בורים אוכל מתוך פסולת באופן המותר, זה לא רק שמותר לברור בשביל להכניס לעצמי לפה, אלא מותר לברור גם לצורך מישהו שבשבילו אני בורר, והוא מעוניין בזה לאכול לאלתר. ולמרות שבשבילי זה לכאורה לא דרך אכילה, כי אתה לא אוכל, אתה בורר בשביל להאכיל מישהו, זה גם דרך אכילה. וגם לצורך האכילה בהמה חיה ועוף, כאשר זה נעשה באופנים המותרים מצד האכלת הבהמה חיה ועוף, אז גם כן מותר. יש מגדולי הפוסקים שסבורים שצריך להשגיח ולשים לב שבאמת מי שבררנו עבורו יאכל מה שבררנו. כשאתה בורר לעצמך, אז אתה בעל בחירה, אתה בורר בעל טעם בשביל לאכול. אבל כשאתה בורר לצורך מישהו אחר, אבל לצורך הבהמה, אז יש מי שאומר שמשל צריך לעמוד על הבהמות ולשים לב שהם יאכלו מה שבררתי בשבילם. כדי ש... אבל למעשה, מי שמחמיר יש מקור לחומרתו, אפשר להגיד לו, תשמע אדוני, מה אתה מבלבל במוח, כיוון שיש מי שסבורים ככה, אבל למעשה אין חיוב לנהוג ככה. יש קו ראשוני כללי, שדיברנו עליו כמה פעמים בשיעורים, ויש לכל מלאכה ולכל עניין, יש לי פה פירוט שבספר אני מביא את הפוסקים שמדברים על זה, אבל באופן כללי יש כלל, מי דשתקי רבנן ולא אמרי בכלל דלא סבי. כלומר, כאשר מדובר לא באיזושהי מציאות היפותטי חדשה שאני ממציא, אתה אומר לי שמותר לי לעשות כך וכך, ואתה לא אומר לי תנאי מאוד בסיסי, זה סימן שאתה במצב הוא שלא צריך. כלומר, אם הפוסקים הוא סבורים שכאשר בורים לצורך אחרים צריך לעמוד ולשים לב הוא אוכל או לא אוכל, צריך להוסיף את המילה הזאת, ושים לב שיוכל, שים לב שהבמה תוכל. עצם העובדה שהפוסקים לא אומרים את זה, אם זה השולחן ערוך, אם זה נושא הכלים מסביב, אם זה אלתר, אם זה משתברה, אז כך שלמעשה לא חייבים להחמיר בזה. למרות כל שוב, כפי שאמרתי, ואני אומר את זה עוד במהלך השיעור הזה 4-5 פעמים, על כל מיני חומרות וידורים שמקורם לא באיזשהו מישהו שבא ואמר לחפש חימרס, כן? יש כאלה שמחפשים חומרות. דיברנו על זה כבר כמה פעמים, שזה מושלל מגדולי הקדמונים. יש אנשים שאם אין להם איזשהו חומרה חדשה, אז הפסח לא פסח, והסוכות לא סוכות, או שצריכים כל פעם איזשהו חומרה, מצוי איזשהו פויסק שאומר כך ולפי זה וזה יוצא כך וכך, אז אסור. מחפשים חומרות חדשות. אז סיפרנו פעם שהחתן סופר, שהוא הבעל הממרה הידועה שחדש עשו מן התורה, וכל העולם מכיר את האמרה הזאת, נכון? חודש עושים לתר, אבל איך מכירים את זה? לא לעשות כולות, לא להקל חס וחלילה על דברים שמסורים, ולהמציא היתרים חדשים. אבל החתן סופר, נכון, שבעיקר משתמש, משתמש גם בחומרה. סיפרנו פעם בשיעור פה שמישהו כותב לחתן סופר שהאתרוגים שבמדינתנו הם בוסר. מה זה בוסר? אתרוג שפחות משיעור של ביצה, פחות מהשיעור. למה הוא פחות? כיוון שלפי השיטה של הצלח, שמה שקוראים לזה היום שיעורי חזניש, שנתקטנו הזיתים, נתקטנו הביצים, כל דבר נתקטן, אבל השיעור הוא הרבה יותר גדול, אז התורגים שבמדינה שלנו כותב מי שחתן סופר, אז חתן סופר אומר לו על השאלה הזאת, תשובה מוקמת, זה לא כאן השיעור, אבל הוא מסיים במילים האלה. וכך עלינו להורות ולא להבהיל את אחינו בני ישראל בחומות חדשות. וכבר מילתי אמורה חדש עשו מן התורה. את זה בחתן סופר לגבי חומרו. חומרה לפי הצלח יותר. כך ראוי לנו להורות, אני כמעט אצטט את הלשון, כי זה ככה תפס אותי הלשון המיוחדת הזאת, שלא להבהיל את החיים בני ישראל בחומרות חדשות, מבהילים אותם. אוי, אתה לא בסדר, אתה לא, 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 לא יצאתי לרועד, כאילו שהכושר רק קטנה מדי, זה הציצית שלך. וכבר מילתי אמרו חדש אסור מן התורה, היא כבר מזכירים את זה. אז מדהים שהבן של הכתב סופר, שעדו בקדושתו וגדולתו הענקית, אז במשיך דרכו יש תשובה בתשובה כסף סויף, ומישהו שואל אותו, כותב לו שבחופות אין הפרדה בין גברים לנשים. הוא חצה בית הכנסת, מצופפים גברים ונשים ולבושים בבגדי חג, ויש את ההתגרמות היצר, קיצר עושה לו שם כנועס של, של צניס. אז הכתב סופר נותן לה, אתה לא מתבייש, דבר שנהגו בפני רבותינו ואבותינו בדורי דורות ולא מיכו בידם, אתה עכשיו בא ומסר כאילו משהו לא בסדר. נעשה לענייננו, הקרפונים, אנחנו מזכירים את החומרה כאילו יש איזה מקור בפוסקים, החומרה שאמרנו מקודם, אבל למעשה לא צריך להקפיד על זה. בנוגע לתבלינים, גם פה יש מגדולי הפוסקים שטוענים טענה מאוד הגיונית, והפוסקים הקדמונים, הם טוענים שתבלין, מה זה דרך אכילה? אתה בורר משהו כדי לאכול אותו, אבל תבלין כשאתה בורר, תבלינים זה בשביל להשתמש בה, לעשות איתם את התפשילים, לתת טעם באוכל, אבל זה לא דברים שנועדו לאכילה. כן? אז כן, יש הסברים שרק דבר שהוא נאכל כמו שהוא, בזה מותר הבריאה בתנאים, אבל בתבלינים שמעשו לתת אותם במאכל, לתקן את המאכל, אז אתה בורר לצורך תיקון, כדי שיתקנו מאכל באמצע, זה לא נקרא דרך אכילה, ולדעתם אסור לברור תבלינים מתוך תערובת, אפילו על מנת לאכול את המאכל לאלתר. למעשה לא פוסקים ככה, גם את זה מותר לברור, כי בעצם מה הנקודה? הרי גם בבגדים יש בורר, כן? אז מה שם זה הבורר לצורך מה? לאכול את, לאכול את הגרביים. להשתמש בהם. בורר בספרים, להשתמש בהם. בורר בכלים, להשתמש בהם. בורר בתבלינים, להשתמש בהם. מה השימוש של התבלין? להכניס אותו לתוך האוכל. אבל שוב, אני מזכיר את זה כיוון למדנים שבחבורה פה יכולים ללמוד פעם את אותם גדולי הפוסקים ולראות ששכחו להגיד בשיעור שבערך את בורר ובתבלינים יש בעיה. אז אמרנו את זה ואמרנו שלמעשה להלכה למעשה לא פוסקים ככה. בשולחן ערוך כתוב, לא בהלכות בוערר, זה כתוב בסימשין למדי, שם כתוב פירות שנפלו לתוך צרורות והאפרורית שבחצר. פירות נפלו, תערבו צרורות, מה זה צרורות? זה אבנים, כיסמים, כל מיני דברים, ואף רורית שבחצר, ורוצה לברור אותה מהאפר, אז למרות שהוא עושה את זה בידיים, וממש למנת לאכול לאלתר, לא יניחם לתוך הסל. מדוע לא יניח לתוך הסל? לפי שנראה כבורר. גדר מיוחד. אלא הוא צריך להשתמש בהם סמוך לברירה ולא לשים אותם בתוך סל. אז נמצא מן הפוסקים שאומר שגם כשאתה בורא אוכל מפסולת, למרות שאתה עושה את זה כדי לאכול לאלתר, אל תשים את זה לתוך קערה ש... מסוג הכלים ששם מניחים דברים לצורך השימור למשך זמן. תקפיד, צריך להקפיד, הוא אומר, איך הראשון שלו? רק מידו לפיו, או לתוך קערה שאוכלים ממנה, או על גבי שולחן שאוכלים עליו, שאז זה דרך אכילה. כמו ששם כתוב בסביבי של המדשא, אתה בורר בחצר, זה נראה, זה לא בורר, אתה בורר לצורך, עם כל התנאים של בורר. אז אתה יכול לברור, אבל אסור לך לשים את זה בתוך סל, זה נראה כבורר. סל, בסל שמים פירות לשימור. אז טוענים, הפוסקים מסוימים, שאם ככה זה בניין אב לכל בורר. כשאתה בורר אוכל מפסולת, נכון, אתה בורר את זה בכל התנאים, אבל נצטרך את זה בסוגי כלים כאלה ששם נוהגים לשים דברים לשימור, כן? לא בתוך קערה שנועדה לאכול ממנה או עכשיו להשתמש בה. אז שים לב, אז בוא נגיד שיש לנו כאלה כלי פלסטיק מיוחדים שבמקרר ששם אנחנו שומרים את הירקות, הוצאנו את זה, זה נמצא עכשיו על השולחן, ואנחנו עושים פה כל מיני בוירר, ורוצים לשים אותו עכשיו בתוך הכלי פלסטיק הזה, ועל מנת להשתמש בו לאלתר, אחרי שנעשה את כל הבוירר, לשים פה את העגבניות ואת הדברים שאנחנו צריכים בתוך הכלי הזה, אז נתחיל לחתוך סלטים, לעשות עם זה. אז סטופ, זה לא סוג כלי שמגישים לשולחן, זה לא כלי שבתוכו עושים אוכל, זה כלי שנועד כמו סל, כן? כך טוען אותו פוסק, אני מצטט את הלשון, רק מידו לפיו או לתוך קערה שאוכלים ממנה, גם על השולחן, לא כל שולחן, על השיש, לא, על שולחן שאוכלים עליו. אז על החומרה הזאת, להבדיל מהחומרות הקודמות, חתומים פוסקים גדולים ביותר, אם תסתכלו בספר, תראו שם ממש פוסקים מאוד רציניים שלקחו את העניין הזה של חצר אפרורית וסל, והעבירו את זה למלאכת הבורר, אבל אנחנו הוכחנו שם בספר מגדולי הפוסקים ומכללם, שולחן ערוך, רבינו הזקן, שולחן ערוך הרב, שאין צורך, אז שוב, מי שמחמיר הוא לא מהמתמיהים כמו שאומרים, כי באמת גדולים, כפי שאמרתי את הסגנון, חתומים על החומרה הזאת גדולים רציניים, אבל אידך, כפי שאנחנו מוכיחים שם שלא חייבים לנהוג בחומרה הזאת, ככה שאפשר בהחלט להקל, מי שמקל יש לו לדעת, מי שנסמור, למרות שכאמור המחמיר הוא לא מן המתמיהים כדי שאר הפוסקים. עכשיו נתחיל לבאר את התנאים. אמרנו שאנחנו ננסה לתת את ההבהרות ואת הבירורים בשלושת התנאים האמורים: אוכל מתוך פסולת, ביד ולא בכלי, לאלתר. נתחיל בבירור התנאי של אוכל מתוך פסולת. נזכיר שוב את היסוד שחזרנו עליו בכל השיעורים, שזה בניין אב לגבי הדברים שנדבר בהמשך. הטעם שמותר בריאת אוכל מתוך פסולת ואילו פסולת מתוך אוכל לא, לצטט את לשון אדמור הזקן בסעיף הראשון בסימן שיותה, שזה הסעיף, הסימן שעוסק בדיני הבורר, כותב ככה: בריאת אוכל מתוך פסולת אומר שמותר, למה? כי אין זה מעין מלאכה כלל, זה לא מעין מלאכה, שדרך האכילה כך היא, שהרי אי אפשר לאכול הכל, האוכל עם הפסולת, הדרך אכילה לקחת את האוכל. פלידה חומר, באיסור בירת הפסולת, מרח לא אומר, אין זו דרך אכילה, אלא דרך תיקון האוכל שראוי לאכילה, ואז מלאכה. מהגדרה הזאת נמצאנו למדים, שבכל אופן שזה נעשה בדרך אכילה ולא בדרך תיקון, דינו כבר אוכל מפסולת, למרות שהפעולה שאתה מסתכל אתה רואה מה בן אדם עושה, הוא לכאורה מסלק את הפסולת מהאוכל. אבל כיוון שכפי שנראה עוד מעט את הדוגמאות, כן? אז זה לא משנה איך הפעולה נראית, הנקודה אם זה דרך אכילה או דרך תיקון. להידרגיסה ייתכן גם כברירת אוכל מפסולת שאסורה, כי זה לא נעשה דרך אכילה. תביא לי הרב, תראה בשכונו חלק בייס, אם יש שם. אני אצטט לכם את הלשון שאל תראה ב. בסימן שילחוף סעיף ח', שם השילחוף עוסק בדיני סחיטה. אתם בטח יודעים, ואנחנו נדבר על זה בעזרת השם ברכות, בשיעור שעוסק בהלכות הסחיטה, שמותר לשחות לתוך אוכל בתנאים מסוימים. זה נעשה לתקן את האוכל, וזה או שנבלע בתוך האוכל שאנחנו שוחטים לתוכו, או שזה נעשה לתקן אותו. הכל פנים אומר אדמו"ר הזקן שם ככה, סימן שין חוף סעיף ח' אמרנו, כן? אומר אדמו"ר הזקן ככה, באמת לא אמורים שמותר לשחות, הוא אמר לשחות אשכול של הלווין מתוך הקדרה של בית תפשיט וכולו וכולו בתנאים שמדובר שם, בפירות הראויים לאכילה, אם הפרי עצמו ראוי לאכילה זה בסדר, הפירות שאינם ראויים לאכילה אסור לשחותם לדברי הכל אפילו לתוך האוכלים. למה? אז אם יש לכם פרי ראוי לאכילה או לא, שכשסוחט פרי שאינו ראוי לאכילה אינו מפריד אוכל מאוכל אלא אוכל מפסולת. נו אז מה? מותר אוכל מפסולת, זה צורך אכילה לאלתר, מה הבעיה? אז בהתחלה הוא מדבר מלאכת המפרק, לא זה אנחנו עוסקים, הוא ממשיך ואומר ככה, וגם אם שום בורר אוכל מפסולת יש כאן, אפילו רוצה לאכול לאלתר. למה? שלא יתירו לברוא אוכל מפסולת בידו כדי לאכול לאלתר, אלא מפני שדרך אכילה, אכילה כך הוא. לכן יתירו. כדרך אכילה הוא ליטול האוכל בידו בתוך הפסולת ולאכול ואינו מהם מלאכה. אבל לשחות ולאכול אינו דרך אכילה לדרך מלאכה. אז אנחנו רואים פה ששוב, כפי שאמרנו, זה שאנחנו אומרים פסולת מאוכל אסור, אוכל פסולת מותר, יכול להיות שאתה מתעסק בפסולת מאוכל וזה מותר כיוון שזה בדרך אכילה, ייתכן כפי שעוד מעט ייתן דוגמאות לזה, כן? ויש מצב כפי שאני אצטט פה בסימן שיחוף שבורים את האוכל מהפסולת והכל נראה יפה וטוב וזה אסור כיוון שזה לא דרך אכילה, אבל לשחות ולאכול אינו דרך אכילה דרך מלאכה. אז עכשיו בואו נתרכז פה בעניינים שאמרו. לכן, לדעת רוב הפוסקים, טעם היתר לקלף פירות וירקות, זה אתה. כשאנחנו מקלפים פרי והקליפה לא ראויה לאכילה, מהפרי שהוא ראוי לאכילה. אז במה אנחנו מתעסקים? אנחנו מסירים את הפסולת מהאוכל. ויש סוגי קליפות שממש לא רואים אפילו בבהמה חיה ועוף, קליפות ביצים, קליפות אגוזים, כיוצא בזה. אף על פי כן, שכתוב בשולחן ערוך, בסוף סימן שילחוף, שמותר לקלף שום ובצל וכיוצא בזה, מדוע? לצורך אכילה לאלתר. כי זה נחשב לברירת אוכל מפסולת. מה פתאום אוכל מפסולת? אין לך פסולת מאוכל גדול מזה, אבל בהיגיון שאמרנו. כיוון שזה דרך אכילה, זה לא דרך תיקון. כיוון שכאשר אדם רוצה לאכול משהו, כן? רוצה לקלף אותו. הדרך לאכול דבר זה כשמקלפים אותו וככה אוכלים, זה דרך אכילה. וכמו כן מהטעם הזה התירו להוציא את הגרים מסוגי פירות שהדרך לעשות את זה לפני האכילה. ועל זה נדבר עוד מעט, תיתן כמה דוגמאות מתי לא כל הוצאת גרעין נחשבת דרך אכילה, זה תלוי איזה סוגי פירות, איזה גרעינים, עוד מעט נראה. עוד לפני כן, מה כן דומה לכילוף? להוריד את האור מהדג, כן? או מהעוף. אני רוצה להוריד את האור, לא טעים לו, שזה לא נעים לו, הסיבה שלא תהיה. והסרת האור מעובדיו דינו כמו כילוף הפירות והירקות, אם זה עשה להרתעה בסמוך לאכילה זה מותר. לידך להוציא עצמות מבשר ועוף, אז פה זה תלוי. את העצמות הגדולות, כלומר מעוף אין שום היתר. העוף הדרך הוא לאכול את הבשר, להוציא את העצמות פתאום זה דרך תיקון. למרות שיכול להיות שמישהו רוצה לאכול את זה ככה, לנקות את העוף קודם, זה לא זו דרך אכילה. בדגים יש פוסקים שמחלקים, אומרים ככה, העצמות הגדולות זה כמו בעוף, אתה רואה את העצב, הוא ברור, גדול, אז הדרך מורידים את הבשר, משרים את העצב. אבל כשדובר בעצמות הקטנטונות שדחופות בבשר העוף, כמו שמאוד מצוי בסוגי דגים מסוימים, לא בכל הסוגים, אז העצמות הנקות שבשר הדג, רבים מהפוסקים דעתם שמותר להוציא אותם בעת האכילה, כמעט שהקושי לברר אותם באופן שלהוציא את הבשר מהדג ולהשאיר את העצמות, זה עושה את זה קרייזי, זה שיגעון. אדם לקח את זה, התחיל, יש לו כמה לעצמות בפנים, בוא נוציא צ'פ 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 צ'פ, לא ככה אי אפשר לאכול, לא ככה אוכלים דגים, צריכים להוציא את העצמות הנקות, יש בה עצם גדולה, אתה יכול להוציא את זה, זה נשאר העצם, אבל את העצמות הקטנטנות האלה לדעת, רבים מהסקום פוסקים שמותר, למרות שיש כאלה שאוסרים ואומרים, וגם כשוב, כולם מאותו ליגה, מאותה תקופת, תקופת הפוסקים שהם לא מתירים, אבל מי שיודע לאכול את זה ככה בלי להסתבך, נו, בזאת רעית, אבל בפרט אם נותנים לילדים קטנים לאכול, רוצים להאכיל ילד בדגים, אז אי אפשר לתת לו את זה, צריך להוציא לו את העצמות, צריך לדעת שבעיקרון זה מותר, למרות שיש בגדולי הפוסקים שאוסרים את זה, ומסכמים ואומרים שאם אפשר להשתדל בלי זה, אז להשתדל. עכשיו, שאלה מעניינת, קצוות של נוצות שנשארות תקועות בעוף. היום זה כמעט מאוד לא מצוי, נכון? אני חושב, אני לא יודע, אני מגיע לעוף אחרי שהוא בצלחת. צריך לשאול את הרבנית עד כמה מדקדקים בזה המפעלים שמכניסים לנו טוב בליילונים. אני לפחות זוכר כשהעופות לא הביאו אותם מהנעלולים, קנינו עוף טרי בחנות עופות במאה שערים, אז בהחלט היה שנשאר שם בכנפיים, פה ושם שוקי קצוות, לא נוצות שלמי, כן? שוקי לשפיצים כאלה קטנטנים מגילים שרוצים להוציא אותם. אז בעצם הקצוות של הנוצות שנשארות תקועות באור העוף, למרות שמשום בורר זה לא שונה מה שדיברנו על האור של העוף, כן? אבל צריך לשים לב לבעיה אחרת. פוסקים רבים טוענים שיש חשש שמלאכת הגוזז. אחד מלמדת מלאכות של שבת זה הגוזז. מה זה הגוזז? הגוזז זה שיש את הצמר של האור, את הנוצות, שיושלם שתולש נוצות מעוף, אז יש בזה מלאכת הגוזז. אדם ש... אולי תולדת הגוזז, המקור זה בצמר, כל הדברים האלה זה מלאכת הגוזז, כן? עכשיו נוצות שנשארות תקועות באור העוף, אז הם טוענים גדולי הפוסקים שאסור להוציא אותם, יש בזה מלאכת הגוזז. הקצוי סשור נכנס בשטורם גדול ושטורם חבדי כזה, אפשר לומר. הוא אומר, הוא מביא את הפוסקים ואומר, אבל אף על פי כן, כיוון שהעולם נהגו כן להסיר אותם, מגיע לצלחת של העוף עם הצ'פצ'קים האלו, הוא מוציא אותם, הוא לא, לא מנסה להשתדל להגיע דרך העוף ולאכול אותו ולהשאיר את זה. אסור לו למד זכות למצוא היתרים, אז הוא כותב 4 או 5 סברות, כיוון שכבר בישלו את זה וזה כבר כאילו נותק. זה לא, כשאתה מורד מוצא מעוף ומושרש בעוף בטבע הבריאה, אתה מלעתק אותו, פה הבישול עצמו כבר גרם בפנים שהוא כבר, הוא תקוע שם ככה, כאילו שמת כיסם, תקעת בתוך ההרינג, אף אחד להגיד שמלכת הגוזז לוציא את הכיסם ההרינג, הוא תקוע שם, אבל הוא לא גדל שם כבר יותר, ההשתרשות שלו כבר, עוד כל מיני סברות מעניינות שאומר, אז לכן, אז ככה, בשום בורר אין בעיה, כדאי להשתדל עד כמה שאפשר לא לעשות את זה, משום החשש שמלכת הרינג, בפרט אם עושים את זה ליפות את האור העוף שמתאים להגיש אותו לאורחים, פה זה הוא טועה, כאחד ההתרים שלו שהוא אומר, או 2 מההתרים שלו בנויים על זה שבעצם לא עושים את זה כי מלכת הגוזה זה שרוצים שיהיה אור חלק, רוצים שיהיה, אז אבל פה אין שום עניין שהאור יהיה חלק, רוצים להיפטר מזה, זה לא, זה, וכשאתה באמת עושה את זה, כשאתה רוצה להגיש לאורחים את האוף, ואתה מתבייש שככה מגישים אוף לאורחים, שכל מיני צ'ופצ'יקים יוצאים ממנו כאלה קצוות של נוצות, זה לא יפה. אתה עושה את זה ליפות, אז הנה הפסדת כבר מתוך 4 ההיתרים שאני זוכר שכתבתי בספר, ש2 מהם כבר נופלים. לכן נשתדל עד כמה שאפשר להימנע מזה, שוב לא משום מלאכת הבורא, משום בעיות של מלאכת הגוזז. נחזור לגרעינים, אמרנו שלהוציא גרעינים מפרי, זה יכול להיות תלוי, לפעמים זה כן נכנס בבורר, שאסור, שזה עכשיו כרות פירת פסולת באוכל, ולפעמים זה דרך האכילה. אז ככה, סוגי פירות, שעוד מעט ניתן כמה דוגמאות, שהדרך לעשות את זה לפני האכילה, קודם פותחים ומוצאים את הגרעין, ואחרי כן אוכלים את הפרי, אז זה דרך אכילה, כמו כאילו, כמו שלבנו על להוציא את העצמות הדקות מתוך הדגים, כן? ככה דרך לאכול את הדגים, שמוצאים את העצמות הדקות, זה דרך אכילה. אבל סוגי פירות שלא ככה, אז זה לא נשאר דרך אכילה, וזה אסור. דוגמאות, אדם אוכל שזיף או אפרסק, אז יש כמה סוגים, יש סוגים שהגרעין לא דבוק לפרי, כאילו אתה פותח את השזיף, מוציא את הגרעין ואוכל את הפרי, אתה פותח את האפרסק, אבל יש את האפרסקים, וכיום נדמה לי שחלקם הגדול ביותר כבר הפכו להיות כאלה, כל ההחלאות וכל הדברים, שבעצם אוכלים את האפרסק מסביב, אוכלים, 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 עד שמגיעים לגרעין, ואז זורקים את הגרעין. כלומר, הדרך, אם אתה תעשה את זה באופן שתחתור ותוציא את הגרעין, זה לא מלא דרך אכילה. ועשית כדי לנקות את האפרסק, שהאפרסק נקי. דרך אכילה זה שאוכלים ואוכלים ואוכלים עד שזה מגיע, שחותכים חתיכה ואוכלים, חותכים לצריכים לנגוס בתוכה, אבל הנקודה היא שלא הדרך להוציא את הגרעין, כן? שסק למשל, כן? עכשיו גם כן, שם הגרעינים הם נפרדים, או מישמיש, כן? ושסק, במישמיש הגרעין הוא נפרד, הוא לא דבוק עם הפרי, אז בדרך כלל פותחים את המישמיש, זורקים את הגרעין, אוכלים את המישמיש, פותחים שסק, זורקים את הגרעינים החומים הללו ואוכלים את הפרי, אז שם זה דרך אכילה. אבל הפרי שהדרך לאכול את בשרו מסביב לגרעין, ואחרי כן משליכים את הגרעין, צריך לנהוג ככה ולא להוציא את הגרעין מהפרי. מה עושים? אנחנו עכשיו בחורף אמנם, אבל אנחנו יודעים שיש מאכל שמלווה אותנו בחלק נרבד של השנה, שאבטיח והמלונים. איך נפטרים שם מהגרעינים? אז ככה, לכתחילה לאחוז את הפרי ביד ולנער אותו בחוזק שהגרעינים יפלו החוצה. זו השיטה הכי ברורה, כן? כמו שאדמו"ר הזקן אומר לגבי הזבוב, שם שמנערים את ה... שמכופפים את הכוס ומעיפים את הזבוב החוצה. כלומר, כשזה נעשה, בעצם זה לא אדמו"ר הזקן, כפי אפילו פוסקים שקדמונים לפני אדמו"ר הזקן, לא לפני, אולי כן לפני, באותה תקופה, הם אומרים שזה כאשר אתה עושה את זה באמצעות האוכל. זה לא שאתה מוציא אותו בידיים, באמצעות האוכל אתה מזיז את ה... את ה... את ה... את הדבר הפסולת החוצה. זה הדרך של כולם, זה הדבר הכי טוב, ומה שנשאר עדיין דבוק שם אפשר גם להוציא אותו באמצעות כף הסכין, כפי שאמרנו, זה דרך האכילה, דרך האכילה של משל הבטיח ומארשי מלון, שמוצאים את הגרעינים בבטיח. אני לא יודע, בבטיח ייתכן, צריך יותר להתעמק, שאחרי, לא דבר על הבטיחים שאחרי היום מוכרים אותם שאין להם גרעינים בכלל, כן? זה לא... הבטיח על הסכין, הבטיח האמיתי, העגול, לא המוערך, זה שיש לו מלא גרעינים שחורים בפנים. רואים אותה את הבטיחים הללו, הגזעים, רואים אותה ודאי. שם יש גם טעם ויש גם ריח, ערומה, מה שקוראים. הבטיחים של היום, זה מין... דבר אדמדם כזה, כמו מפלסטיק, אתה לא עושה את זה, ואתה אומר, זה סכר לבטיח, סכר למקדש קהילה. זוכרנו את ה... שאכלנו במצרים את האבטיחים, את הקישי, כבר פעם התגעגעו לאבטיחים. הקופונים, האבטיחים האמיתיים עם הגרעינים, אז מנערים, אז הגרעינים טסים החוצה, ויש כאלה שתקועים בפנים, אז בעיקרון, אם זה מפריע לך לאכול, אז זה הדרך עם ה... אצבע להכניס ולהעיף אותו החוצה, זה דרך אכילה. אבל מה שאפשר להעיף בצורה הזאת, זה הצורה הכי 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 פשוטה וטובה, ואותו דבר מהמילון, שיש את המעיים האלה של המילון בפנים, אז עומדים על הפח ומנערים שיעוף החוצה, ומה שולף מוצאים באמצעות כף וכיוצא בזה, כי זה דרך האכילה. כמובן לאלתר, בסמוך לאכילה, לא צריך להזכיר שוב ושוב, זה שאנחנו אומרים שכילו וגרעינים וכל זה, אנחנו רק אומרים שלמות שאתה מתעסק בפסולת, זה נראה כאילו פסולת באוכל, לא, זה אוכל מפסולת, כבר שגדו דרך אכילה, אבל לא לשכוח, לאלתר, בסמוך לסעודה וכו', כרגיל.
אבל מה עם דובדבן?
מה?
דובדבן.
אני חושב שדובדבן גם, כי בדרך כלל, אני, אם אני אוכל דובדבן פעם, אני מוציא את הגרעין קודם.
מבחינת העולם אוכלים את זה ככה, ואז מוציאים את הגרעין בסוף, אבל אנחנו, אם אנחנו
פותקים,
על פי הלוכה, כאילו פותחים ובודקים אם יש תולעת.
כן, אני תמיד עושה.
אז מה נקרא?
אני לא חשבתי הפעם על תולעים. אני מעולם לא חשבתי על תולעים בעבר הזה. אני בכלל, אני לא כל כך חי בשלום עם העניינים האלה של התולעים. הקופנים, אני פותח מוצא, זה פשוט נעים יותר ככה לאכול את זה, לא בלי מניס ליקובים, לא יודע, צריך לדעת איך הדרך האכילה שלו, כל אחד עם הדרך האכילה. צריך לשים לב, אבל בנוגע לגרעינים, להיזהר מהחששות של טלטול מוקצה. אני מזכיר את זה בדרך אגב, אבל זה אנחנו מדברים להוציא גרעינים, וזה צריך לשים לב שגרעינים שהם לא ראויים למאכל בימה חיה ועוף, ברגע שהוצאת אותו, אז כל עוד זה נמצא אצלך ביד, אתה יכול לשים אותו בפח, אבל אם אתה שם אותו על השולחן איפשהו, באותו רגע ואילך, אז אתה נכנס לעניינים של טלטול מוקצה, צריך לדעת איך לטלטל אותו, אם זה באופני הטלטול המותרים, באחורי ריות וכיוצא בזה, או ששמים, אם יודעים שהולכים עכשיו למערכת של כאלה גרעינים, לשים בתוך איזשהו כלי, איזו חתיכת לחם או פרי שלם, ואחרי כן לשים את זה בתוכו, ואז לוקחים אותו באמצעות הפרי, אפשר לקחת אותו לפח ואז לנער. כל פנים לשים לב לבעיות של מוקצה, לא לשכוח. עכשיו, להוציא את הגרעין באמצעות כלי שמיועד לכך, אמרנו, אמנם הרצאת הגרעינים במצבים מסוימים נחשב לברירת אוכל מפסולת, הורדת הקליפה מהפרי ומהירק אוכל מפסולת, וזה דרך אכילה, אבל מוגבל בהגבלות של דרך אכילה, עשו באמצעות כלי שמיועד לכך, ולכן אם נצא לקלף מותר באמצעות סכין, עשו באמצעות מקלף או איך שקוראים לזה, קולפן, כבר כשם, שם, שם חדש ניתן לו, כן? עכשיו בנוגע לגרעינים, אז גם כן צריך לדעת שצריך לעשות את זה במצומת כלי שמיועד להוציא את, את הגרעינים. אז אם אנחנו רוצים להוציא מהתפוח, פתחנו תפוח, יש בפנים את החלק הקשה הזה שבתוכו יש את הגרעין. אבל בשביל זה מיועד בקולפן או במקלף יש כזה שפיץ, נכון? שמתם לב, חולפן מוצלח, יש לו לא רק כזה שאפשר לחתוך, יש לו גם בליטה כזאת, השפיץ זה מה באמת להוציא כאלה דברים. אז אסור להשתמש בדבר הזה, כי זה באמת כלי שמיועד לסלק פסולת מהאוכל. או, זה אסור, והדרך הזה, אם יש לנו כלי שמגלען את הגלעין של הזיתים, הכלי הזה משפיץ ששמים את הזית בתוכו ועושים ככה ונכנס השפיץ ומעיף החוצה את הגרעין, אסור להשתמש בו בשבת גם לצורך השימוש לאלתר, כי זה כלי שמיועד להוצאת גלעינים, כלומר כלי שמיועד לברירה. חסה, דוגמה ל... מה יש לנו עם החסה? החסה, אז אם יש עלי חסה שנמצאים בתוך חתוכים שנמצאים בקערה, אז אמרנו על זה כבר שאם הם ראויים לאכילה הכי קצת לא כל כך, אז זה בסדר, זה לא בורר, זה מין אחד. אבל אם יש כאלה שכמושים שרוב בני אדם לא כל כך רואים את זה, למרות שאתה כן רוצה להשתמש בו, זה פסולת וצריך לנהוג בזה בכל דיני הבורר הרגילים. אבל כשיש לך חסה שעדיין נמצאת על הכלח, אז כפי שאנחנו מכירים את זה, כולם העלים החיצוניים הם אלה שהם שחורים כבר ומקומטים ולא נעימים, בפנים נמצאים העלים הטובים, אז אני רוצה להפליק את העלים החיצוניים כדי שנשאר עם העלים הטובים להשתמש בהם. אז שוב, כמה שזה הדרך כדי שלהגיע לעלים הפנימיים מורידים את העלים החיצוניים, אז מותר לעשות את זה סמוך לאכילה, וגם לחתור באמצעות סכין, כמו שאמרנו שסכין זה כלי חיתור ולכלי שמיועד לברירה. עכשיו ניקח עוד כמה דוגמאות שדומים לכאורה לעניין הכילוף, מה כן מה לא. יש לנו מיני מאפה שאיך אנחנו מסירים את הפסולת שיש בהם. דוגמה, מאפה שבקצוות הוא חרוך, הוא שחור, הוא משרף, כן? אז אני רוצה לחתוך את החתיכה השחורה החרוכה, להשאיר את החלק הטוב. אז מותר מלדין לחתוך את זה לאלתר בסמוך לאכילה, כן? אבל אני מביא בספר בשקוטף שלא להסתפק בזה, שזה לא כל כך לחתוך, להקפיד לחתוך. לא ניכנס עכשיו בכל דבר למה ומה, אחד מהחשובי הפוסקים כותב שזה לא בדיוק דומה, יש כילוף שזה כדי להגיע זה נמצא בצד, בקיצור זה לא ממש בדיוק כמו כילוף הוא טוען, כלומר שאני חותך לא לחתוך רק את השחור מהלבן מהטוב, כי זה הפסולת ואורך אני עושה את ההפרדה, להיכנס קצת פנימה באופן ניכר, לא טיפ טיפה איזשהו חתיכה, איזה סנטימטר להיכנס פנימה לחלק הטוב ושם לחתור, שזה בורא אוכל מאוכל. כלומר, כשאתה חותך על הקו איפה, עד איפה שזה שחור, אתה מפריד פסולת מאוכל. כשאתה נכנס יותר פנימה, זה הנוער זקן בעצם אומר לגבי השומן שעל תבשיל, או שומן שנמצא, או שמנת שנמצאת על הקרום, או קרום של החלב. אז אומרת בו הזקן, שכשמי שרוצה לאכול את זה לאלתר, כן? אז מותר לו להסיר את זה ולאכול, כי זה בעיית אוכל מפסולת, אין שום בעיה. אבל אם הוא רוצה להסיר את זה מהתבשיל, להסיר את השומן מעל החלב, להסיר את השומן מהתבשיל, כן? אז פה אנחנו נכנסים לבעיה, ולכן כתוב ש... אבל מה לעשות? אני רוצה להגיע לתבשיל. יש לי פה תבשיל, יש שכבה של שומן. אז איך אני מגיע לשם? אז אם אתה רוצה עכשיו לאכול או לשתות החלב, השומן שמת מפריעים לך ורוצה להסיר אותם כלהגיע לתבשיל, אז אדמו הזקן כותב כך, השומן שצף על גבי תבשיל אסור לערותו, לשפוך אותו כולו, אפילו כדי לאכול התבשיל לאלתר, מפני שהם שני מיני אוכלים, ואותו המין של אוכל לאלתר נקרא אוכל, והשני נקרא פסולת, שכמערה השומן שאינה רוצה לאוכל, אז זה בורא פסולת מתוך אוכל. ולכן, מה צריך לעשות? צריך להקפיד, לקחת גם, להיכנס פנימה יותר, ולקחת חלק פסולת, או שאם לא אכפת לך קצת שומן, אז אפשר להסיר רק לא את כל השומן, להשאיר שכבה, ואז ביררת פסולת מפסולת, לא ביררת פסולת מאוכל. אבל אם אתה מגיע עד לקו, אתה מסיר רק את הפסולת ומשאיר את האוכל, פה יש בעיה של מלאכת הבורא. אז האם יש לי אבל, למשל, למיני המאפה יש את הנייר אפייה, כן? יש גם בורגות קנויות שזה כבר דבוק לאיזה חתיכת נייר, או שיש לנו בבית שעשינו את זה על נייר אפייה וזה דבוק לאוכל, דבוק לרוגה, דבוק לחלות וכיוצא בזה, זה ממש כמו הקליפה שדיברנו עליה, שאין שום בעיה להסיר אותם ולהפריד אותם, אבל כמובן רק בסמוך לאכילה לאלתר. אם אנחנו נצא לעשות את זה בבוקר השכם, כדי שהאויבדים שלנו שישנים עד עשר, כשהם יקומו, הם ייצאו חתיכת תוגה נעימה על השולחן, אז זה לא הולך ככה. צריך להיות לאלתר בסמוך לאכילה, אתה לא יכול ששעתיים לפני כן, אתה כבר עושה את הפעולות הללו, אתה צריך לשים את זה עם הנייה, וכשהם יגיעו לאכול את זה, הם יטפלו בזה ויסירו את ההדבקות. עכשיו יש כל מיני חלות שמגיעות עם נייר דבוק אליהם, כן? כתוב, מאפיית אנג'ל, מאפיית...
מרמה.
ועוד כל מיני מאפיות קטנות שיש פה באזור, שיש חתיכת נייר דבוקה עליהם. וכשאנחנו רוצים לעשות, לאכול את זה, אנחנו רוצים להיפטר מהתווית הזאת, כן? אז להסיר את התווית בעצמה, זה כמו להסיר קליפה, אבל זה מוגבל לעשות את זה רק בסמוך לאכילה, כן? מי שרוצה להוריד את זה לא בסמוך לאכילה, יש את ההצעה שאמרנו מקודם. ואם הוא באופן ניכר, לא באופן כמו שגם ביום חול, כשהוא רוצה להוריד את זה, אז הוא מוריד קצת מאכלה, כן? בדרך כלל תמיד, אתה לא מוריד את הנייר עצמו. זה לא נקרא שעשית משהו מיוחד. אתה צריך להיכנס קצת יותר לעומק, ולהסיר מהמאפה עצמו, מהרוגה עצמה, מהלחם עצמו, מאכלה עצמה, להסיר קצת ביותר מהרגיל, מגוף המאפה, מהדרך להסיר בחול, ואז ברירת אוכל מאוכל. בדרך זה נייר דבוק לסוכריה, כן, הסוכריות, לא צריך בכלל לאכול סוכריות כידוע, אבל מי שלא יכול אחרת, או בשביל הילדים שלו, צריך לתת לילד סוכריה, והסוכריה דבוקה לנייר שעוטף אותה, אז זה כמו להסיר את הקליפה, ושוב, לזכור, אנחנו מוגבלים בדיני הבורר. אם אנחנו רוצים לסדר לילד את הסוכריות בבוקר, כדי שכשהוא יגיע לבית הכנסת, בעוד שעתיים, שלוש, יהיה לו את הפקע למסודר בסוכריות, שכבר הסרנו את הקליפה, אז צריך לדעת שאנחנו נכנסים לבעיה של בורר, אמנם אוכל מפסולת, כי זה כמו כילוף, אבל צריך לעשות לאלתר, בסמוך לאכילה. אם אנחנו כאן מדברים על החלות עם הרישומים עליהם, אז רק נזכיר את מה שדיברנו פעם בשיעור אחר, שלא קשור לדיני הבורר, אבל כיום במאפיות הגדולות, כמו שהזכיר ברמן אנג'ל, הם כבר לא מדביקים מדבקות, כמו פעם הם מטביעים בלחם עצמו, בחלק התחתון שלו, מה שקוראים בירושלמי דיפדש, והסוליה, הסוליה של האכלה מלמטה, אז מוטבע מילים אנג'ל או ברמה, נכון? צריך מאוד להיזהר, כי לחתוך אותיות בתוכם זה מלאכת המוחק. זה גם צריך לשים לב בנייר שדבוק, שלא לחתוך בתוך האותיות, כן? זה מלאכת המחיקה. אז האותיות האלה שמודבעות שם בפנים, לדעת אדמו"ר הזקן, יש בזה את מלאכת המוחק. דיברנו אז בשיעורים שמחלוקת שגדולי הפוסקים הקדמונים יותר, במשנה ברורה מכריע כדעת הפוסקים שכאשר זה מודבע בלחם עצמו, בעוגה עצמה, לא משהו שדבוק אל העוגה, אין את הבעיה של מחיקה במאכלים. אבל אדמו"ר הזקן כותב במפורש בהלכות פסח לגבי המצות שכהן לוי וישראל, שהיה מנהג לעשות איזושהי הגבעה עליהם שידעו שזה הכהן, המצות שופים בערב פסח וזה הלוי וזה הישראל, לא לעשות אותיות. אדמו"ר הזקן, כיוון שהדפוס הזה, ההטבעה הזאת שמטביעים במצה את המילים הללו, אי אפשר אחר כך לשבור את המצה, כיוון שאסור לשבור דבר המאכל שיש עליו אותיות. אז אדמו"ר הזקן אומר מפורש שלדעתו יש גם את מלאכת המוחק כשזה בגוף המאכל עצמו. אז לכן צריך מאוד לשים לב שאם יש דבר כזה, אז צריך קודם להיפטר מזה. אז כמו שסיפרתי בשיעור ההוא, אני חוזר על זה תמיד, לתפארת תלמידי מרכז גלוטניק שיושבים פה בשיעור, שכבר שכחו אולי, שהיו הבחורים שהייתי מלמד את המלאכות, אז הם ידעו הלכה, הם היו לוקחים את החלה, עושים לכם משנה, ואז מעבירים את החלה ככה וחותכים בצורה כזאת את כל החלק הזה, שמים אותו הצידה שאי אפשר לחתוך אותו בשבת, ואז חותכים את הפרוסות, את החלקים האלה עושים אחרי כן את הפרנצ'ס,
פרש טוסט,
במוצאי שבת היו עושים את מה שקוראים אצלנו, שקוראים שבות אצלנו בולגר, כאילו זה בונדש. על כל פנים, זה השיעור של היום. בשיעור הבא נמשיך על ההגדרה של האלתר ועל ההגדרה של כלי וכולי, בעזרת השם יתברך.